קשת, כל שידורי תורה. היום יום חמישי, ואנחנו משדרים הקיץ שיעור שבועי של הרב הלל רחמני בנושא עניינים מספר התניא. הרב הלל רחמני.
בפעם הקודמת דיברנו על המאבקים של הבינוני בעבודת השם שלו, וכמובן זה בא לידי ביטוי גם בתפילה, בשעת עבודת השם, בשעת עבודת התפילה. ואומר לנו בעל התניא בפרק כ"ח, שאדם שבאות לו אותם מחשבות זרות, ואומר, אל ייפול ליבו בקרבו, להיות מזה עצב נבזה בשעת העבודה. למה? כי אדם צריך להיות בשמחה רבה. אלא אדרבה, יתחזק יותר ויוסיף אומץ בכל כוחו, בכוונת התפילה, בחדווה ושמחה יתרה. והוא מסביר למה באמת האדם יכול לשמוח למרות שעולות לו כל מיני מחשבות זרות. הוא אומר, תדע לך שדרך הנלחמים והנאבקים יחד, כשאחד מתגבר, אזי השני מתאמץ להתגבר גם כן בכל מאמצי כוחו. לכן כשהנפש האלוקית מתאמצת ומתגברת להתפלל, אז גם הקליפה מתגברת כנגדה, לבלבלה ולהפילה במחשבה הזרה שלה. כלומר, המחשבות הזרות שבאות אל האדם הם סימן למצוקה שהנפש הבהמית מרגישה. היא מרגישה מאוימת, ולכן היא יוצאת למלחמת עולם. ואתה לא צריך, אתה האדם שחש את הירידה, את הנפילה, את המחשבות הזרות, אתה לא צריך ליפול ברוחך ולומר, אם כן, לא שווה כל מה שאני עושה, כן? בעל התניא אומר את זה בצורה יפה. ולא כטעות העולם שטועים להוכיח מנפילת המחשבה זרה שאין תפילתם כלום. שאילו התפלל כראוי ונכון, לא היו נופלים לו מחשבות זרות. אנשים אומרים, תשמע, אם הייתי במדרגה רצינית, לא היו באות לי מחשבות זרות כאלה. זה שבאות לי מחשבות זרות, סימן שאני ברמה נמוכה, ולכן אדם נופל מתוך כך לעצבות. אז הוא אומר, האמת הייתה כדבריהם, אם הייתה נפש אחת לבדה, היא המתפללת, והיא החושבת ומערהרת מחשבות זרות. אבל באמת להמיתו הן שתי נפשות, הנלחמות זו עם זו במוחו של האדם, כל אחת חפצה רצונה למשול בו, ולהיות המוח במבולה ממנה לבדה. זאת אומרת, התיאוריה הזאת שהוא בנה לנו, של שתי הנפשות, המבנה הזה שהוא הסביר לנו, מהי נפש האדם, שבנויה בעצם משתי נפשות, נותן כאן לבעל התניא כלי להסביר לאדם שהמחשבות הזרות שבאות לו, ההתמודדויות שבאות לו, לא מורות על נחיתות דרגה, אלא הוא מלמד אותו שיש בעצם מאבק פנימי בין שני חלקים. ולכן זה שהחלק של הנפש הבהמית הוא פורץ, זה בסדר, אנחנו יודעים על קיומו, ולכן צריך, כמו שאמרנו בפעם הקודמת, להגביל אותו, אבל זה לא פוגע במאמציה ובגדולתה ובמעלתה של הנפש האלוקית. בעל התניא מביא כאן משל מעניין. הוא אומר ככה, והוא כמשל לאדם המתפלל בכוונה ועומד נגדו גוי, כאן כתוב עובד גילולים, רשע, ומשיח, ומדבר עמו כדי לבלבלו. שמה העצה? איך מתמודדים עם זה? ודאי לא להשיב לו מטוב ועד רע, ולעשות עצמו כחרש ולא ישמע, או לקיים מה שכתוב, אל תן כסיל כאיוולתו, פן תשווה לו גם אתה. כלומר, בעל התניא אומר, אל תתעסק עם הדבר הזה, אל תתעסק עם הצדדים הנמוכים האלה שעולים, אל תנסה להעלות אותם, פשוט תסלק אותם, תסיר את דעתך מהם, אתה תמשיך בשלך, הנפש האלוקית תמשיך בשלה, ואל תיתן להתפרצויות של הצדדים האחרים להפריע לך. היו חוקרים שראו בקטעים האלה, בקטע הזה ובעוד מספר קטעים של בעל התניא, איזה דוגמה לכך שבעל התניא בעצם נסוג מה רעיונות של מורי החסידות הראשונים, שהזכרנו את העניין של העלאת מחשבות זרות וכן הלאה, ושבעצם ברגע שהוא הולך ומעביר את זה רק לצדיקים, ולא מותיר לבינונים, שבעצם זה כל בני אדם הרגילים פחות או יותר, שבעצם בעל התניא לא מוכן להמשיך וללמד את הרעיונות של ראשוני החסידות, ובעצם הוא חוזר לתפיסות היותר מסורתיות ויותר מקובלות שקדמו לחסידות, שכמובן ברגע שמתנפל עליך יצר הרע, פשוט תעיף אותו ותמשיך בשלך. והחידושה הגדול של החסידות, של העלאת המחשבות זרות, לרומם אותם, מה זאת אומרת לרומם אותם? הם לימדו שאדם צריך להתבונן ולראות מאיפה באה המחשבה הזרה, לראות את המקור שלה ולנסות לקחת את המקור החיובי שיש בתוך המחשבה ולתקן אותו, ועל ידי זה המחשבה הזרה תיפול. אני לא מסביר עכשיו בעריכות את כל העניין, אבל בכל אופן, לעשות איזה סוג של עבודת התמודדות עם ההתפרצויות האלה שבאות מן המעמקים של הנפש הבהמית. ובכן, בעל התניא פה לא הולך על הדבר הזה. ברור שיש בזה, ברור שהאמירה הזאת של אותם חוקרים היא נכונה, במובן הזה עובדה, רואים מול עינינו כאן בפרק אפחד, בעל התניא אומר, אל תתעסק במחשבות זרות, תשאיר את זה לצדיקים, כמו הדוגמה שהבאנו בפעם הקודמת עם האדם המכור לאלכוהול וכן הלאה. שיש בזה היגיון רב מצד אחד, מצד שני יש בזה איזה, הייתי אומר, הבאה של חוסר אמון באדם, נגיד הממוצע, הרגיל, שהוא יכול לנהל את המאבק הזה. צריך לזכור דברים שדיברנו עליהם בשיעור הראשון, שיכול להיות שבאמת החסידות הראשונה דיברה לקבוצה של אנשים ברמה מאוד מאוד גבוהה, צדיקים מופלגים שהיו חוג החסידים סביבו של הבעל שם טוב וסביב המאגיד, ויכול להיות שהדברים האלה היו מיועדים להם, וכאשר החסידות מתפשטת לאלפים ורבבות, בעל התניא בא ואומר, תשמע, זה מתאים לאותו חוג מצומצם של אותם צדיקים שיכולים להתמודד, תשמע, במקום אחר, אבל אי אפשר לקחת את הרעיון הזה ולהפיץ אותו בצורה פשוטה לכל מנדבאי ולהגיד לו, תשמע, תתחיל לעלות מחשבות זרות, פשוט זה יפיל את האנשים, זה לא רציני, זה לא עומד במבחן המציאות. עם כל זה, רציתי להצביע פה על דבר מעניין. הדוגמה הזאת של בעל התניא על המחשבה הזרה, כאילו זה גוי שעומד מולו, הוא מסיח, הוא מדבר עם ומבלבלו. מה אומר כאן בעל התניא? צריך פשוט להתנעלם ממנו, פשוט תתעלם, תמשיך בשלך, אל תתעסק איתו ואל תיכנס בכלל לתשומת לב אליו. והנה, באגרות, המשל הזה עוד פעם מופיע, בתוך הקשר של דיון, סביב איזה משפט של הצוואת הריבש. לכן באיגרת כ"ה אומר בעל התניא שהוא רוצה להסביר משהו שמופיע בצוואת הריבש. הצוואת הריבש זה ספרון לא גדול שבו מופיעות הדרכות מעמיקות ומאוד מאוד חשובות בעבודת השם, שמיוחס לריבש, זה כאן רבי ישראל בעל שם טוב. אז הבעל התניא פותח ואומר, באמת זאת לא צוואה שלו ולא ציווה כלל לפני פטירתו. זאת אומרת, קודם כל, הבעל התניא אומר שזאת לא בדיוק צוואת הריבש, כלומר זה לא צוואה של הבעל שם טוב, אבל זה דברים שלו שאספו אותם והם באמת נכונים וטובים. כלומר, אני עומד מאחוריהם. הבעל התניא לא מסביר כנגד מה הוא מתייחס באופן רחב, אבל אנחנו בתוך האיגרת יודעים שהוא מתייחס פה לביקורת של המתנגדים על כך שבצוואת הריבש כתוב שאם מישהו עומד הוא אומר דברים כנגד דבר השם, הרי הקליפה הזאת בעצם, כלומר שמתנגדת לדבר השם, גם שם שורה השכינה, ואדם צריך לדעת איך להעלות את זה. אז כנגד זה הייתה התקפת המתנגדים, שאמרו איך אפשר לומר דבר כזה. כן, איגרת קפה מתמודדת עם הדבר הזה, ואז הוא אומר, הוא מביא את הדוגמה הזאת של הגוי, ואני אקרא את השורות האלה, ונראה שסוג מסוים של העלאה מאפשר כאן בעלתניה, למרות ההוראה שלו שראינו שם, שהוא אומר, תתעלם, בצורה פשוטה, פשוט תתעלם מהמחשבות הזרות, כאילו מהגוי הזה שעומד מולך, כאן הוא אומר הדרכה קצת אחרת. הוא אומר, אם גוי נגיד מדבר ומבלבלו בתפילתו, אני קורא באיגרת קפה, אם כן, מה זאת עשה השם לו? אין זאת, כי אם כדי שיתגבר ויתאמץ יותר בתפילתו, בעומק הלב, ובכוונה גדולה כל כך, עד שלא ישמע דיבורי הגוי. זאת אומרת, מה שאומר כאן בעל התניה, זה להשתמש במתקפה הזאת שבאה מבחוץ, לא אמנם כהעלאה, להתחיל לחדור לתוך זה, ולשאול מאיזה מקור זה בא, והאם אני יכול להעלות את זה ולהפריד את הרע מן הטוב וכן הלאה, אלא לומר לעצמו, אין זאת, מה זאת עשה לי השם? השם לי, כן? אין זאת, אלא כדי שאני אתגבר בתפילה. ואז ההצעה יעוצה, כלומר, איך הוא יחשוב על זה? שישים אליבו ויתבונן עניין ירידת השכינה, ווותרת פלאים להתלבש, ניצוץ מערתה בגלות, גם בתוך הקליפות, לאחיותם. ואתה, פעם הניצוץ מערה, מתלבש בבחינת גלות, בדיבור של הגוי הזה, המדבר דברים המבלבלים עבודת השם. המבלבלים עבודת השם, היא כוונת התפילה. אז מה כתוב? את אשר שלט האדם באדם לרע לו, היינו, על ידי זה צריך להתעורר האדם, להתפלל יותר בכוונה, מאום כבדלי בעד שלא ישמע דיבוריו. זאת אומרת, מה שאומר לנו כאן הבעל התניה, שישנה דרך להתמודדות עם הקליפות, והדרך להתמודדות עם הקליפות האלה היא לראות אותם גם הם כסוג של שליח, אמנם שליח של ירידה, של ירידה, שאיך יכול להיות, הרי זה קליפות, אז איך הם יכולו להיות שליחים של הקדוש ברוך הוא? הרי הקדוש ברוך הוא מתגלה רק בקדושה, אבל הוא אומר לא, בסופו של דבר ניצוץ בתהליכי ההשתלשלות וההתגלגלות של העולמות, הרי ניצוץ מחיה גם את הקליפה הזאת. ובמובן מסוים, עכשיו גם היא משמשת כחלק מתוך התוכנית האלוקית. ולכן כשאדם מסתכל לקליפה, הוא לא יכול לומר, טוב, אני מתעלם מזה, זה איזה מישהו אחר שכאן מפריע לי, שלא מאפשר לי את עבודת השם, אני פשוט ממשיך בשלי. אלא הוא כן מסתכל על הדבר הזה ואומר, זה חלק מתוך איזושהי תוכנית מאוד מאוד רחבה וגדולה. מה זה דורש ממני? דורש ממני פשוט להתגבר על זה. זה אומר, זה דורש ממני להתפלל בתפילה עוד יותר עמוקה. זאת אומרת, יש כאן סוג של העלאת הקליפה. כלומר, זה לא סוג, זה לא העלאה במובן של החסידות הראשונה שמבררת מאיפה באה המחשבה הזרה. אלא יכול להיות, אם ניקח נחזור לעניין הזה של הנמשל, הגוי כמשל, ואז המחשבה הזרה היא הנמשל. זאת אומרת, ברגע שבא לאדם איזו מחשבה זרה, ותוקפת אותו, הוא יכול לומר לעצמו, מה זאת עשה השם לי? מה פתאום תוקף אותי גם המחשבה הזרה הזאת? אין זאת, כי אם יש כאן איזה מין דרבון מאותו הניצוץ אלוקי המועט דמועט שמחיה גם את המחשבות הזרות האלה, גם זה בא, גם זה חלק מאיזה תוכנית, מאיזה דרך של התקדמות, וזה בא לעורר אותי שאני אוכל להתפלל תפילה עוד יותר עמוקה. ולכן אפשר לראות גם אומנם בצורה קצת שונה ובצורה מינורית, אפשר לומר, צורה של העלאה. עכשיו, העלאה פה נעשית על ידי זה שאני מתייחס גם לקליפות, כלומר גם לדברים הסותרים, למחשבות זרות או לגוי שמבלבל, גם אליהם אני מתייחס בתור חלקים מתוך דבר גדול, ואני לא דוחה אותם ואומר הם בכלל לא ב, 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 בתוכנית האלוקית. הם משהו אחר, הם באים כאילו ממקום אחר לגמרי. עצם העובדה של ההתייחסות אליהם, אפילו על ידי איזושהי התגברות אליהם, היא דבר חשוב. ואכן, הרעיון הזה מופיע עוד כמה וכמה מקומות, גם בתוך ספר התניה עצמו, כלומר בליקוטי אמרים, שהתניה אומר התניה אומר שתדע לך שכל האפשרות הזאת של ההתגברות של של הקליפות על הנפש האלוקית וכן הלאה, אז כל זה חלק מתוך איזה מין מטרה אלוקית שאדם יוכל לרומם את הנפש האלוקית, להתגבר על הקליפות וכן הלאה. זאת אומרת, לבעל התניה זה מהלך שמופיע בכמה וכמה מקומות, שהוא מתייחס אל הקליפות לא כסיטרה אחרה במובן של דבר שמגיע מאיזה מקום אחר ותוקף את הקדושה, אלא גם הוא משמש ככלי מסוים בתוך התוכנית האלוקית, ואדם הוא זה שצריך לממש את הדבר על ידי ההתמודדות שלו, על ידי העמידה שלו בניסיון, וכן הלאה וכן הלאה. השאלה החשובה והמעניינת, וכמובן באמת שבעל התניא עובד עליה הרבה מאוד, היא בסופו של דבר כיצד מנהל האדם, אפשר לומר הבינוני, את המאבקים שלו עם המתקפות, עם היציאות האלה של הנפש הבהמית שמנסה לכבוש את המחשבות שלו, את הדיבורים שלו, את המעשים. זאת אומרת, כיצד עומדים בעצם במאבק? ואי אפשר לומר לאדם, פשוט תחזיק מעמד, פשוט אל תעשה, כן? כמובן שזה לא, זאת לא יצאה מעשית, ודאי אין בה כדי לעזור לאדם. ולכן בעל התניא בעצם אומר שרשרת ארוכה של עצות כיצד האדם יכול להתמודד עם הדברים האלה. זאת אומרת, צריך להבין, זה לא רק התמודדות איך להימנע מהפיתויים של הנפש הבהמית, אלא גם כיצד האדם יכול לעשות. זאת אומרת, זה לא רק בבחינת סומר, אלא גם ועשה טוב. זאת אומרת, מה הכוח של הבינוני להגביר את הנפש האלוקית, לעשות את התורה ואת המצוות בצורה חזקה, בצורה נכונה, בצורה טובה. ובכן, המוטיב העיקרי פה הוא הבחילו ורחימו, או אפשר לומר האהבה והיראה. כלומר, אם האדם יצליח לעורר בתוכו את אהבת השם שנמצאת בליבו, ולעורר את יראת השם שיש בליבו, אין ספק שהדברים האלה יהיו לו כמונע גם מבחינת המעשים הרעים שהוא יעשה, וגם יהיו בבחינת כוח עצום לקיים את המצוות וללמוד את התורה. עכשיו, הצדיקים הגדולים, מה שמאפיין אותם, זה שהם נמצאים כל הזמן בייחוד השם, בדבקות עצומה, באהבה ותענוגים, וביראה עליונה וכן הלאה. זה הצדיק. הצדיק נמצא כל הזמן בדרגת קדושה עצומה. הוא נמצא בדבקות, בהתאחדות, בביטול אל הקדוש ברוך הוא. אבל מה שמאפיין בדיוק את הבינוני זה העובדה שהוא לא נמצא במקום הזה. אז עכשיו השאלה היא איך הוא מעורר את עצמו להיכנס אל העולם הקדושה. כיצד הוא עושה את זה? ובכן, אומר לנו כאן בעל התניא שיש הרבה דברים שיכולים לעודד את האדם. הדבר הראשון שהוא מדבר עליו זה לעורר את האהבה המסותרת בכל איש ישראל. הרעיון הזה הוא רעיון חשוב מאוד, שבעל התניא מעריך עליו בכמה וכמה פרקים, ועכשיו ננסה לפרוס את עיקרי הדבר. ובכן, בפרק י"ח אומר לנו בעל התניא שכל אדם מישראל, בעצם הנפש האלוקית שדיברנו עליה, או ראשיתה, כלומר הבחינת החוכמה שבנפש האלוקית, הרי דיברנו על זה שהיא באה מעולמות עליונים. משמעות הדבר היא לא רק קביעת עובדה מטאפיזית, אלא לדבר הזה יש משמעות קיומית. הרעיון הוא שיש בתוך כל אחד ואחד מישראל, הראשית של הראשית שלו, ראשית העצמיות שלו, נובעת מהמקור האלוקי, וממילא יש בכל אדם ואדם, בתשתית הכי עמוקה שלו, משהו שהוא מעבר בכלל לדיון ולהשגה, מעבר לטעם ודעת. זה בכלל לא דבר שקשור ללימוד, שאני צריך לקחת בן אדם וללמד אותו על מציאותו של אלוקים, וללמד אותו שהוא צריך לשמור את מצוותיו וכן הלאה. כלומר, הקשר של האדם מישראל אלוקים הוא איננו קשר שבא מבחוץ. זה לא קשר לימודי, זה לא דבר שבא כמו שאדם לומד משהו. אלא זה בעצם קשר ראשוני שקיים באדם באשר הוא, וזוהי מדרגת האמונה. זה מה שנקרא אמונה. אמונה היא למעלה מדעת והשגה. והיא, האמונה, זה אותו חיבור ראשוני שקיים באדם ישראל באשר הוא, כנשמה שבאה שחוצבה ממקום גבוה. הרבה פעמים אותה נקודה עצמתית ראשונית לא באה בכלל לידי ביטוי ולא באה לידי גילוי, אבל אומר בעל התניא, אנחנו מגלים הרבה פעמים שיש אנשים שהם אפילו, איך הוא אומר, קלים שבקלים, פושעי ישראל, יכולים למסור נפשם על קדושת השם ומוכנים לסבול עינויים קשים שלא לכפור בהשם אחד, אפילו אם הם בורים ומי הארץ ואין יודעים גדולת השם. ואין מוסרים נפשם מחמת דעת והתבוננות בהשם כלל, אלא בלי שום דעת והתבוננות. רק כאילו הוא דבר שאי אפשר כלל לכפור בהשם אחד. כלומר, הוא אומר, אנחנו מכירים תופעה של אנשים מישראל, שלא היה להם רקע לימודי כל כך רחב, ושבהתנהגות היומיומית שלהם אפשר לראות אותם כקלים ופושעים. והנה כשאנשים האלה עמדו בניסיון של קידוש השם, הם פתאום פורץ מתוכם איזה מין משהו כזה, חזק, בלתי ניתן לערעור, בלתי ניתן לשבירה, מתגלה איזו דרגת אמונה עמוקה ביותר, שפשוט פורצת מבפנים, שאי אפשר להסביר אותה כדבר שבא מבחוץ, פשוט מבחוץ זה לא בא, לא היה לאנשים האלה שום רקע. שואל בעל התניא, מאיפה זה בא? מאיפה יש את הדבר הזה? מאיפה מגיעה דרגת ההתחברות הזאת, המסירות נפש הטוטלית הזאת, שמגיעה לידי ביטוי של מסירות נפש אמיתית, כלומר לא רק כביטוי. ואז הוא אומר, ירושה היא לנו. זאת אומרת, יש לנו את זה היותנו עם ישראל, ביותנו יהודים. זאת אומרת, יש לנו את הדבר הזה מראשיתנו. והדבר הזה נמצא בנו באשר, אומר, ירושה מאבותינו. זאת אומרת, זכינו לזה. יש את זה באופן פנימי וכמוס. כאמור, בחיים היומיומיים, הדבר הזה לא כל כך בא לידי ביטוי. ולכן, הבעיה הגדולה היא שאדם יכול לחיות את החיים שלו מה זה קל שבקלים? זאת אומרת, לחיות חיים שהנפש הבאמית היא השולטת, ואותו ניצוץ של ראשיתה של הנפש האלוקית, יכול להיות שיש לו נטיות באופן כללי לכלפי שמיה, אבל זה לא בעל עוצמה של חיבור כל כך גדול. והנה, זה לא בא לידי ביטוי בחיים. אומר בעל התניא, אדם יכול לשים לב לצד הזה שבו, לנקודה הזאת, ולנסות על ידי התבוננות, כי זה בסופו של דבר הכוח שיש לאדם, להתבונן בדברים, להעמיק חשוב עליהם, הוא יכול לפתח ולגלות את אותה נקודה, את אותו ניצוץ אלוקי השרוי בו, אותה נקודת אמונה כמוסה, שיכולה לבוא לידי ביטוי לפעמים ברגעי משבר, לא לחכות חס ושלום לרגע משבר, אלא לנסות לגלות אותה כבר בחיים שלנו, בחיי היומיום. הרבה פעמים אומרים שיש אנשים שהתגלו פתאום, אנשים שנראו לנו רגילים לחלוטין, פתאום בעיתות משבר, בעיתות מצוקה, מתגלים כגיבורים גדולים. עכשיו, הגבורה הזאת נמצאת בהם. הרי זה לא נולד, זה לא נולד כרגע. אלא שהגבורה הזאת לא באה כל כך לידי ביטוי בחיים היומיומיים. והנה, אומר בעל התניא, תעמיק בדבר הזה, תנסה להתבונן, יש לך את הדבר הזה, תנסה לפתח אותו. איך האדם יכול לפתח דבר כזה? על ידי זה שהוא יגיד לעצמו, כאדם מישראל יגיד לעצמו, רק רגע, איך אני לא יכול לעמוד בניסיון של איזה פיתוי כזה או אחר, והרי אם היה פה חס ושלום דבר ממש של קידוש השם, הרי לא הייתי נופל על זה, לא הייתי מוכן לוותר. זאת אומרת, תראה, הרי אדם מישראל מוכן ממש ממש לעשות ייחוד השם וקידוש השם, אז איך אתה לא עומד בפיתוי הקטן? עכשיו, הרעיון של בעל התניא הוא לא להגיד את זה כמילים, אלא להפוך את זה ממש לסוג של חוויה, להרגשה. זאת אומרת שאדם יכול לעורר מתוכו את החוויה הזאת של המסירות נפש שנמצאת בתוכו, כמוסה בתוכו, ולהביא אותה לידי ביטוי גם בחיים רגילים, בחיים היום, כאשר המלחמות הן מלחמות קטנות ופרוזאיות. זה מה שנקרא אצל בעל התניא לעורר את האהבה המסותרת. ולכן הוא אומר, הוא משתמש בפסוק, קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. הוא אומר, קרוב אליך הדבר מאוד. למה זה מאוד? מכיוון שיש לך את זה כבר בפנים, יש לך את זה כבר בתוכך. זאת אומרת, אתה לא צריך להבין משהו מבחוץ. אתה רק צריך לנסות לעורר את מה שקיים בך, בתוכך, בעולם הפנימי שלך. כמובן שזאת עבודה עצומה, מכיוון שאדם לא יכול על ידי, זאת לא מחשבה באף שעוברת. צריך פה איזה סוג של התבוננות, אבל בעל התניא לפחות נותן לנו איזה קצה חבל. זאת אומרת, הוא לא אומר תעבוד על זה, אלא אומר יש לך את הדבר הזה, יש בנו את הדבר הזה. העבודה, עבודת השם היא לנסות, היא לעורר דבר שכבר קיים. זאת אם כן המדרגה הראשונה שנקראת לעורר את האהבה המסותרת. דרגה יותר גבוהה ממנה מופיעה דווקא בבחינת הפרקים לפני כן, והיא דרגה שהיא גם היא מאוד חשובה לאדם הבינוני. למה היא חשובה? כי ההרגשה שלנו כבני אדם, ובוודאי של אדם ששקוע בעולמה של חסידות, זה שהוא רוצה, הוא חושב ששלמות בעבודת השם היא כאשר אני מרגיש את הדברים בצורה ברורה ומובחנת. זאת אומרת, שאני, בשפה של בעל התניא, שאהבת השם ויראת השם תהיה בהתגלות הלב. התגלות הלב זאת אומרת שאדם באמת חש שמחה, באמת חש אהבה, באמת חש דבקות. כל זמן שאדם לא חש את הדבר הזה, הוא מרגיש שהוא בחוץ, הוא מרגיש שאין לו כל כך טעם בעבודת השם שלו. כאילו עושה את הדברים בצורה חיצונית. והרבה פעמים, עם מה אנשים באים אל האדמור הזקן לדבר איתו, כשהם באים לקבל עצות בעבודת השם, אנשים באים, אומרים, תשמע, אני יבש, אני לא, אין לי משהו שמעורר אותי, אני לא מרגיש טעם בתפילה שלי, אני לא מרגיש טעם בלימוד, במצוות וכן הלאה. והנה בא בעל התניא ואומר, שנכון שהדרגה הזאת של לחוש את האהבה, לחוש את העירה בהתגלות הלב, זו דרגה גבוהה. אבל לא כל אחד זוכה, ולא כל אחד זוכה בכל רגע. ולכן מה שהוא מציע, בעל התניא, מה שהוא מציע, זה שאפשר שוב על ידי תהליך של התבוננות, לעשות איזה מין עקיפה. אני עכשיו אסביר, אני אפתח לפחות את הרעיון הזה. הוא אומר שיכול להיות אדם שהוא אמנם לא מגיע להתגלות הלב, אבל הוא יכול להתבונן בקשר שלו אל הקדוש ברוך הוא. המושג התבוננות בכלל הוא מושג רחב שאנחנו עוד נרחיב עליו את הדיבור. בגדול הרעיון הוא שאדם יכול על ידי מחשבה איך להתבונן, איך הקדוש ברוך הוא בעצם מקיים את העולם, מחיה אותו, קשור אל העולם, ממלא וסובב כל עלמין, דברים שאני אומר שוב, אנחנו נפרט אותם. בכל אופן, אדם יכול על ידי תהליך התבוננות שלו לקחת את המחשבות האלה ולהפוך אותם למחשבות שממש מביאות אותו לכלל רצון ומוכנות לעשות לעבודת השם. זאת אומרת, יש מצב כזה שבו אדם מרגיש שהוא עושה את הדברים בהתלהבות, בשמחה. אבל יש מצב שבו אדם עושה את עבודת השם מתוך הסכמה פנימית, מתוך הבנה שזה בדיוק באמת מה שצריך עכשיו לעשות, זה מה שראוי לעשות. אז זה לא נעשה מתוך שמחה ואהבה מורגשת, אבל זה נעשה מתוך מין רצינות של החלטה פנימית, מתוך הכרעה פנימית שזה בדיוק מה שאני צריך לעשות, מתוך ההתבוננות שלי, מתוך ההבנה שלי, מתוך שהגעתי למסקנה הזאת אחרי שחשבתי על הדבר והתבוננתי עליו. הדבר הזה, המדרגה הזאת, היא מדרגה יותר, היא מדרגה שבאה מתוך התבונה, והיא מולידה את המעשה של האדם. זאת אומרת, זה מין הסכמה שכלית שמגיעה לכלל ביצוע, אבל היא לא עוברת באמצע את ה, אם אפשר לומר כך, את הרגשות, את ההתלהבות ואת הרגש של השמחה. אומר בעל התניא, הקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה טובה למעשה. זאת אומרת, הוא לוקח את המחשבות האלה, את המחשבות הטובות, את המסקנות המחשבתיות שלנו, שבעצם מוליכות אותנו לכלל עשיית המצוות, פרישה מעבירות וכן הלאה, והוא קושר אותם ביחד, למרות שבאמת מן הראוי היה שיהיה עוד שלב באמצע, שלב שהמחשבות האלה, החוכמה והבינה הזאת, ההתבוננות הזאת, יובילו את האהבה והיראה, כמו שדיברנו באחד השיעורים הקודמים, אבל הם עכשיו לא הולידו את ביטוחם, לא הצליחו להוליד את האהבה והיראה, אבל הם הולידו את המעשה. זאת אומרת, הם הלכו כאילו, הם קפצו שלב. אומר הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, אומר בעל התניא, הקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה טובה למעשה. זאת אומרת, גם המצוות האלה שנעשות מתוך אותה הסכמה פנימית, מתוך רצון פנימי, הם בעצם עושות פעולה גדולה ועושות תיקון גדול.